טוב, בוקר טוב. אנחנו ממש ממש מתקרבים לסיום הספר. אנחנו בפרק כ"ד, ממש בפרק האחרון. ירמי? קח נשימה. ויוסף אף אדוני לחרות בישראל, ויעשת את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. ויאמר המלך אל יואב, שר החיל אשר איתו, שוט נא בכל שבטי ישראל, מדן ועד באר שבע, ופקדו את העם וידעתי את מספר העם. ויאמר יואב אל המלך, ויוסף אדוני אלוהיך אל העם, כהם וכהם 100 פעמים, ועיני אדוני המלך, אדוני המלך רואות, ואדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החיל, ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך לפקוד את העם את ישראל. ויבואו את הירדן ויחנו בעוור ימין העיר אשר בתוך הנחל הגד ואל יעזר, ויבואו הגלעדה ואל ארץ תחתים חודשי, ויבואו דנה יען וסביב אל צידון, ויבואו מבצר צור בכל הרי החיבי והכנעני, ויצאו אל נגב יהודה באר שבע, וישוטו בכל הארץ, ויבואו מקצה 9 חודשים ו-20 יום ירושלים. ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך, ותהי ישראל 800,000 איש שולף חרב, ואיש יהודה 500,000 איש. ויח לב דוד אותו אחרי כן ספר את העם. ויאמר דוד אל אדוני, חטאתי מאוד אשר עשיתי, ועתה אדוני יעבר נא את עוון עבדיך, כי נשכלתי מאוד. ויקום דוד בבוקר, ודבר אדוני היה אל גד הנביא חוזה דוד לאמור, הלוך ודיברת אל דוד, כה אמר אדוני, 3 אנוכי נוטל עליך, בחר לך אחת מהם ויעשה לך. ויבוא גד אל דוד ורגד לו, ויאמר לו, תבוא לך 7 שנים רעב בארצך, ואם 3 חודשים נוסחה לפני צריך, והוא רודפך, ואם יהיו 3 ימים דבר בארצך, אתה דע וראה מאשיב, שולחי דבר. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, נפלנה ביד אדוני, כי רבים רחמיו, וביד אדם הלפולה. ויתן אדוני דבר בישראל, מהבוקר ועד עת מועד, וימות מן העם, מדן ועד באר שבע, 70,000 איש. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחטה, וינחם אדוני אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב, אתה הרף ידיך, ומלאך אדוני היה עם גורן הערב נא היבוסי. ויאמר דוד אל אדוני בירותו את המלאך המכה בעם, ויאמר הנה אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי, ואלה הצאן מעשו, תהינה ידך בי ובבית אבי. ויבוא גד אל דוד ביום ההוא, ויאמר לו, עלה הקם לאדוני מזבח בגורן הרב נא היבוסי. ויעל דוד כדבר גד כאשר ציווה אדוני, וישקף הרב נא וירא את המלך ואת עבדיו עוברים עליו, ויצא הרב נא וישתחו למלך אפיו ארצה. ויאמר הרב נא, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ויאמר דוד, לקנות ממך את הגורן, לבנות מזבח לאדוני, ותעצר המגפה מעל העם. ויאמר הרב נא אל דוד, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה הבקר לעולה והמוריגים וכלי הבקר לעצים, הכל נתן הרב נא המלך למלך. ויאמר הרב נא אל המלך, אדוני אלוהיך ירצך. ויאמר המלך אל הרב נא, לא, כי קנו אקנה מאותך במחיר, ולא אעלה לאדוני אלוהי עולות חינם. ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50. ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעד עולות ושלמים, ויעטר אדוני לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל. בכבוד, שאלות. כן, מה היה לחוץ לדוד לסכן? כן. כן. מי בדיוק היה הרב נא, מה העניין שלו, למה לא הרגו אותו, למה?
מה היה אחרון האף?
כן, מה היה אחרון האף?
זה תוספת, מה אחרון האף הקודם היה?
כן, ביוסף, כן.
איך זה יכול להיות שכל ישראל 800,000 ויהודה זה 500,000?
לוחמים, לא, לא...
די, מה זה שבט אחד?
שבט גיבור. כן.
בעצם שלושת הדברים זה מת השם. מה זה משנה? כאילו הדבר, גם זה שירדפו אחריו, גם רעב, הכל מת השם.
הכל מת השם, אז זה כאן אף אחד, איך קוראים לזה? אתה יכול לבחור, גלגל הצלה, זה, חבר, כאילו.
חבר טלפון.
פייס, מבחר, מה זה משנה, כאילו איזה מין משוואה הזאת? איך אפשר לשקלל אותה, מה עדיף, 7 חודשים ככה, או 3 חודשים ככה, או 3 ימים ככה?
דוד בוחר את הדבר בגלל שזה מת, הוא אומר נפלנו ביד השם.
הכל מת השם, נכון? הכל מת השם. כן, מזכיר את הבדיחה על היהודי הזה ש... הגיע לשם, אמרו לו, תשמע, אתה צריך לקבל גיהנום, חביבי. אתה יכול לבחור או גיהנום של יהודים או של גויים. אז הוא אומר, מה ההבדל? תשמע, גויים זה 6 שעות בשמן רותח כל יום, ויהודים זה 10 שעות בשמן רותח. הוא אומר, אני רוצה יהודים. רעש בשמיים, סירות נפש, אפילו שזה יהודים. אתם תראו, זה לא כזה צדיק. אצל יהודים שמן זה לא שמן, שעה זה לא שעה, זה לא תמיד רותח. כן? זה נראה כאילו יכול להיות לבחור איזה גיהנום אתה רוצה. כן. אז בואו נתחיל. אז זה באמת ברור שאנחנו, כמו שהזכרנו, מה? פרק האחרון, כן, כף דלת, בדיוק.
אבל
נראה
כאילו
לדוד
גם
אין בחירה
חופשית, ויעשה את הדוד.
כן, בדיוק. עוד שנייה, אני מחפש כאן את הפסוק. כן, טוב. אז בוא נאמר ככה, זה ברור שביוסף אף השם לחרות בישראל, על מה זה מגיע? על מה היה אחרון האף הקודם? בדיוק, בדיוק. והזכרנו כבר כמה פעמים את הכללים האלו, שהכי נוח לנו לפרש את התנ"ך, כשהתנ"ך מפרש את עצמו. אם יש מילים דומות או משפטים דומים, אז אנחנו מבינים שהתנ"ך עסוק בלהקביל את הפרקים. וגם כאן, הפרק הזה, פרק כ"ד, מסתיים בויעתר אדוני לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל, וגם בפרק כ"א, פסוק י"ד, ועסוק ככל אשר ציווה המלך, ויעתר אלוהים לארץ אחריכם. וגם לפי דעתי גם לפני כן אפילו מופיע כאן חרוף, כן. רב, 3 שנים זה ודאי חרון אף השם. אז זה התוספת. כלומר, אנחנו פה, יש כאן איזה מין רצף של מאורעות לא פשוטים, אבל כאן זה באמת הרבה יותר מסקרן. כי האירוע הקודם דיברנו עליו, יש כאן איזה דוד בתור מלך לא סגר את המעגל של שאול, לא הספיד אותו כמו שצריך, ורגע שלא הספיד אותו כמו שצריך, סוגיית שאול נשארה פתוחה, והיא נשארה פתוחה לכל הכיוונים, גם אצל הגבעונים היא פתוחה, גם אצל העם היא פתוחה. זה בעצם, בוא נאמר ככה, הגבעונים, זה היה, אז כמו שראינו, זה היה סוג של שיקוף לכך שבעצם כבודו של שאול ממשיך להיות רמוס על ידי דוד בעצמו. כי לא יכול להיות שמלך ישראל קבור באיזה פינה ביבש גלעד ולא הביאו אותו לקבורה ממלכתית בחלקת גדולי האומה מכנה זה הדרך. זה פתוח אצלך וגם פתוח אצלהם. אז גם הם רוצים לפגוע בכבודו של שאול. בעצם כל התכלית של הסיפורים הגבעונים, אז ראינו, הייתה כדי להביא את התיקון הזה אצל דוד. שדוד יתעורר לדבר הזה ויעשה לוויה ממלכתית לשאול, ושאול ייקבר כמלך ישראל ויתקבע גם בזיכרון הלאומי כאדם כזה. זה כמובן הבדל משמעותי מאוד עם, כמו קצת מה שהיום עושה מדינת ישראל, שהיא מעלה את עצמות פלוני אלמוני להרצל, ז'בוטינסקי, אני יודע. אנחנו רוצים, יש כאן איזה אמירה, יש כאן איזה קביעה, הוא לא יכול להישאר בחוץ, הוא לא יכול להישאר קבור באיזה פינה בגלות, הוא צריך להגיע לכאן, בסדר גמור. אז זו פינה אחת שנסגרה בקשר למלכות. ובאמת, ספר שמואל הוא נע סביב שני צירים. הציר אחד הוא הציר הגלוי, והציר השני הוא הציר הסמוי. וסיום הספר מטפל בעת ובעונה אחת בשני הצירים הללו. הציר הגלוי זה ציר המלוכה. זה הציר הגלוי של ספר שמואל. הרצון של העם שיהיה להם מלך, העמדת המלך, הנפילה שלו, המלך אחריו. אבל הציר השני, הציר היותר סמוי, זה הציר של בית המקדש. תראו, התורה מדברת בפרשת שופטים על כך שיהיה מלך בישראל. זה לא סוד. התורה אומרת, כי תבוא אל הארץ וכו' וכו'. ואחרי שאתה גמרת ללחם, דווקא אחרי שגמרת ללחם את כל המלחמות, נכון? כי תבוא אל הארץ, אשר השם הולך נותן לך, והיא רשתה. וישבת בה, כלומר, תגמור להילחם, ואמרת, אשים עליי מלך ככל הגויים של סביבותיי, שם תשים עליך מלך. הדבר הזה הוא ידוע.
זה דרישה מהעם,
זה לא דרישה מהעם, אלא זה הוראה איך הדבר הזה יהיה. מלך מתחיל מהעם. זה מתחיל מלמטה. מלך זה לשון...
ביקורת של המקדש.
מה?
זה איזשהו ביקורת, שים עליך מלך ככל הגויים.
זה אפשרות אחר כך אומר אברבנאל, כדבריך. אבל רוב הפרשנים לא אומרים כך, וגם ככה משמע גם מהסגנון של הפסוקים, כי הסגנון הוא חגיגי. הסגנון של התחלה. והיה כי תבוא, והיה לשון שמחה, כי תבוא אל הארץ, והיא רשתה וישבת עבדה, ואמרת, שימה, סום תשים עליך המלך, משהו ככה, לכתחילה. אברבנאל באמת אומר מה שאתה אומר, זה הכל בדיעבד, אברבנאל אומר, דיברה התורה כנגד יצר הרע. אבל רוב הפרשנים שם לא אומרים כך, אלא אומרים, פשוט התורה מתארת לנו את ה... מה המנגנון של מלך, זה דרך אגב קשור פרשת השבוע. מה כתוב בפרשה? יוסף חולם שתי חלומות. חלום אחד, שני חלומות. בחלום הראשון, יוסף הוא אלומה, הוא בעצמו אלומה, וגם האחים שלו אלומות, הם כולם נמצאים על קרקע אחת, רק יוסף הוא במרכז והאחים סביבו. החלום הזה מעורר אצל האחים גם שנאה, בסדר? שנאה זה, לא חייבים להגיד שזה שנאת נפש, אלא שנאה זה סוג של דחייה, כאילו רתיעה. אבל גם סקרנות, והם שואלים אותו, תגיד, יוסף, המלוך תמלוך עלינו, אם אשר תמשול בנו? אתה רוצה להיות מלך? ואם זה מלך, יש על מה לדבר, כי מלך זה לשון הימלכות. מלך, כדי להיות מלך צריך עם. או שאתה מתכנן להיות עלינו מושל, מושל צבאי, כן? וזרועו מושלה לו, ממשל זה ב- 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 בכוח. ואז תשכח מזה. זה פתוח, כי החלום עצמו פתוח. כולנו אלומות, כולנו... יש כאן איזה תנועה של מעגל, אתה במרכז, בסדר, אבל יש כאן איזה הדדיות. החלום השני כבר נותן להם תשובה. בחלום השני יוסף נשאר יוסף, אבל הם נהיים שמש, ירח וכוכבים, וכולם משתחווים לו. הבנו, אומרים לו אחים, ובנקודה הזאת הם עוברים משנאה לקנאה. ויקנאו בו אחיו. וקנאה זה כבר תנועת נפש אחרת לגמרי, זה לא רק התנגדות ואני לא איתך, אני רוצה שלא יהיה לך. קנאה זה...
זה שהתורה מדגישה שהוא יוכל לקחת את הבנות שלכם לעבדים ואת הבנות שלכם, זה לא נראה כמו אברבנאל שבעצם...
כן, זה אחד התימוכין של אברבנאל השיטה שלו, למדנו את זה בשמואל פרק ח', אבל הפרשנים, בעיקר המלבים ועוד שהולכים בכיוון אחר, אומרים, באופן שבו שאלתם את המלך, זה מה שיקרה לכם. כי אתם, במקום לשאול מלך, כן, בדיוק, הגמרא אומרת, שאלו שלא כהוגן. כן, הזקנים שאלו כהוגן, הצעירים שאלו שלא כהוגן. במקום שתיקחו מלך, שירומם אתכם, שיביא אתכם לעבר היעדים שלכם, אתם רוצים מלך שכאילו, לא אותך מעשו, כי אם אותי מעשו, אומר הקדוש ברוך הוא. אז שאלת המלך היא לא טובה, ולכן זה גם יצא לא טוב עם שאול. אבל מלך, לכן גם לפי דעתי התורה מדגישה, שהבקשה למלך מגיעה אחרי הכיבוש והישיבה. כלומר, המלך לא בא לפתוח את הבעיה הביטחונית הקרובה. המלך בא לשים אותך לאורך זמן. אחת הראיות החזקות לזה, שמלך זה לכתחילה ולא בדיעבד, זה העובדה שהקדוש ברוך הוא קוראת עם דוד ברית נצחית. הרי אם מלכות זה בדיעבד, אז בהזדמנות הראשונה שיש לקדוש ברוך הוא, צריך לבטל אותה. אחרי ששאול נופל, אומר הקדוש ברוך הוא, ראיתם? זה לא עובד, יאללה, בואו נחזור חזרה למתכון של שופטים. לא, הקדוש ברוך הוא מעמיד עוד מלך, והוא קוראת אותו ברית נצחית, זה לא הגיוני. אם זה דבר שהוא כזה רעוע, אז צריך לבדוק את זה כל פעם מחדש. מה אתה חותם צ'ק על עיוור עד היום? מחכים למשך בן דוד? סימן שזה לכתחיל. טוב, הערכנו בזה אז, לפני הרבה מאוד זמן. על כל פנים, אומר אני, הציר הגלוי של ספר שמואל, זה ציר המלוכה, ועסקנו בו הרבה מאוד, אבל הציר הסמוי, הסוד הגדול, זה בית המקדש. זה סוד. זה סוד. יש איזה מקום שנקרא המקום אשר יבחר השם, אף אחד לא יודע איפה הוא. מקום סודי. לא יודעים איפה הוא, תחשבו מה זה. במדבר היה המשכן וכולם ידעו. עכשיו גם בארץ ישראל היה משכן, בשילו, בגבעון, בסדר. אבל כולם יודעים שזה תחנה. זה משהו זמני ועתיד להיות איזה מקום שיבחר השם, ששם, שם, שם יבנה בית הבחירה. זה איזה מין סוד כזה. והציפייה והדריכות לגילוי של הסוד הזה הן גדולות מאוד. גדולות מאוד. כתוב, המקום אשר יבחר השם, לא ידעו איפה זה. הר המוריה זה מקום גדול. איפה בהר המוריה? פה או פה? הרמב"ם אומר, מקום המזבח מכוון ביותר. הר המוריה, זה לא כמו היום, הר המוריה, זה רכס אחד ארוך, הר ציון, אוגוסטה, יש שם הרבה ערים מסביב. מה זה? כן, גם לא, אף אחד לא אמר, כן.
אחרי זה נודע להם שפה הייתה עקדה.
נכון, רטרואקטיבית, יכול להיות שכן ידעו, יכול להיות שכן היה איזושהי... איזשהו רושם, אבל עדיין המקום צריך את המקום המדויק.
אבל לא סתם דוד הולך ליבוס דווקא.
מה?
לא סתם דוד הולך ליבוס.
לא, הוא הולך ליבוס כי הנביא אומר לו.
יש לו... לא, לא, לא קורא.
מה?
הוא לוקח את יבוס כעיר בירה.
בסדר. בקטע הזה שתמיד לוקח את יבוס כעיר בירה, עוד שנייה ירמי, זה בעיקר בגלל שזאת עיר שמבחינתו הוא מחפש מקום ניטרלי, שלא יתחלק לשבטים, והמקום הזה באמת לא מתחלק לשבטים, אבל עדיין המשמעות לא ידועה. ויבוס, כמו שאתה רואה, זה מקום גדול, ודווקא החלק שבו אנחנו יודעים שעמד בית המקדש, בכלל דוד לא פינה אותו, הוא שם הישיר. אפשר גם להבין מדוע. כי הר הבית הוא הר המוריה. חז"ל אומרים שהרבה מאוד ניסו לנחש, לברר איפה זה ולא הצליחו. מפני שכולם חיפשו את הנמצדיק הכי גבוה. ידעו פחות או יותר איפה זה, אבל חיפשו, אמרו, איפה ראוי לקדוש ברוך הוא להיות, בטח איזה נמצדיק גבוה. והר המוריה זה מצד אחד הר, אבל מצד שני הוא ההר הכי נמוך בין הערים שמקיפים אותו. כי מקיף אותו הר הזיתים והר ציון והר צופים, והוא הר אבל הוא יותר נמוך, הוא בין כתפיו שכן, צריך לרדת מעט לכתפיו של השור. אז יש כאן איזה מקום שהוא לא בדיוק ברור, הוא לא מבורר. וכאן יש לנו בעצם ציר סודי, ציר פנימי, לא סודי, ציר פנימי הייתי אומר, שקשור להשתוקקות לבניית בית המקדש, וסביב הציר הזה גם כן נע ספר שמואל. אני מזכיר לנו את תקודת ההתחלה של ספר שמואל. מאיפה התחלנו בספר שמואל? בוא נאמר ככה, איזה כלי בבית המקדש או במשכן הוא בעצם מלווה אותנו כמעט לכל אורך הספר? אהרון. אהרון שמיד בהתחלה יצא למלחמה ונפל בשבי, והיה שבעה חודשים בשדה פלישתים, והקדוש ברוך הוא אומר, הזכרנו את המדרש, זה לא היה אכפת לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר, אם הייתה עובר, המדרש אומר, אם הייתה נאבדת תרנגולת לאחד מכם, הייתם מחפשים אותה יותר. וארוני סובב בשדה פלישתים שבעה חודשים, ואף אחד מכם לא אכפת לו. ולכן כשארון חוזר, ואנשי בית שמש מקבלים אותו, הנה הגיע ארון, הקדוש ברוך הוא מכה בהם מכה גדולה. ואחר כך העלאת הארון בפעם הראשונה ובפעם השנייה. כל ספר שמואל סובב סביב הציר של שאין מקום לארון. אין מקום. משכן שילה נחרב, ארון ברית השם בגלות הגמורה, עם הלוחות. זה נורא, זה גלות. זה גלות, גלות שכינה. שכינתה בגלותה. אלא מה? שחוץ מהדבר הזה יש עוד כמה וכמה צרות. ביטחון, כלכלה, חוץ. בעיות. בעיות מבעיות שונות. וכשהבעיות בוא נאמר ככה, אנחנו היום, אני מניח, אנחנו היום במדינת ישראל, יש כבר הרבה יותר התעוררות ומודעות לנושא המקדש, הרבה בזכות מכון המקדש, וכן. עכשיו, אבל זה ברור שההתעוררות לעניין המקדש היא יכולה להגיע רק אחרי שאתה מקים מדינה, רק אחרי שיש לך את ירושלים, כלומר, רק אחרי שהאיום הקיומי, פחות או יותר, הוסר מן הצוואר, אז אפשר להתפנות גם לדברים הבאים. אבל כל עוד אתה רק נאבק על החיים שלך ועל על הלחם שתאכל מחר בבוקר, אז בית המקדש זה אוטופיה רחוקה מאוד, ודאי לא דבר מעשי. אז גם כאן. יש כאן מגוון של בעיות אצל שאול ועם בעיות ביטחון, פלישתים וכו'. ולכן כל עוד האומה הייתה עסוקה בלטפל בבעיות האלו, אז לא הייתה תביעה כלפיה. אבל בסוף ימי דוד, ואפשר לקבל כאן בפרק הזה תמונה מדהימה על ההתפרסות של עם ישראל. לוקח ליואב 9 חודשים וכמה ימים? ו20 יום, 10 חודשים. להגיע לכל המקומות שבהם נמצאים הקיבוץ של עם ישראל. תראו את הערים שמתוארות כאן, ערוער בירדן, גד, יעזר, גלעדה, עד הדן, צידון, מבצר צור, חיביק נעני, נגב יהודה, באר שבע. יש כאן התפרסות עצומה, כלומר, זה ברור, אנחנו כבר יודעים את זה גם לפני כן. המצב הביטחוני הוא בסדר, הוא טוב. המצב הכלכלי גם הוא טוב. התגברנו על שנות הרעב, יש מלכות. יש שלטון, רק בפרק הקודם קראנו את הרשימה עד עכשיו, עד היום הרשימה הארוכה ביותר בתנ״ך של אנשים של מערכת שלטונית. חיילים, לוחמים, אוגדות, פלוגות, מפקדים, 30, 3, יש כאן משהו מסודר ובנוי, שלטון בנוי. ומה קורה ברגע הזה? זהו, שכחנו למה בנו. שכחנו שכל הסיפור הזה, כל הסיבוב הזה, כל המלכות, הכל היה בסופו של דבר בשביל נקודה אחת. בשביל להוליד את בית המקדש. מכאן הכל התחיל. הספר הזה בכלל מתחיל ממישהו שקוראים לו אלקנה, שהוא עולה למשכן. לפני שהמשכן, דקה לפני המשכן נחרב, ואפשר עוד לראות איזה, להעביר משם איזה חוץ, ששמואל יעביר אותו הלאה לשאול ולדוד. אבל המצב הביטחוני, כלכלי, כל המצב החיצוני בעצם נרגע. ואז כל אחד, זהו, כן, בסדר, תראו, אין בית מקדש, אין, נכון, זה, כן, שואל פה דוד, שואלים פה, שמואל מגלה דוד את מקום המקדש ביום פטירתו של שמואל, ויום זה הוא כפחד באייר, סימן תף קופה, היום שמתענים בו, חזק וברוך. וגם ג' אומר, דוד קונה ב-50 כסף כפול, יוצא 600 כסף שנתן אבימלך לשרה ו-400 של אברהם, שקנה את מערת המכפלה 1,000 של אבימלך, יפה מאוד, חזק וברוך. כן, אז קודם כל זה מדרש, אנחנו לומדים פה את ה... מנסים ללמוד את פשט הפסוקים, אבל גם אם נגיד שידעו דוד, יכול להיות שדוד ידע, בינו לבין עצמו, למרות שהמשמעות שרק כאן זה התגלה, לפחות מקום המזבח התגלה כאן. אבל עוד פעם אנחנו בעצם ניצבים פה על הפער בין דוד לבין העם. כלומר, הפרק הזה, בסופו של דבר, זה נכון שמי שכאן טועה זה דוד, אבל מי שחוטף את העונש זה העם. וזה בעצם מה שאומרים חז"ל, שויוסף אף אדוני לחרות בישראל, ויעש את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה, כאילו דוד בעצם הוא לא השם, הקדוש ברוך הוא ניהל אותו כאן, הסית אותו כדי למנות אותם, והסיבה הפנימית היא בגלל שהפסיקו להתעניין בבניית בית המקדש. דווקא בגלל שהגיעו למצב של רוגע, של הכל בסדר, ויש לנו דוד, והנה הרשימה, ויש לנו צבא, ויש לנו 800 אלף פה, ו-500 אלף פה, וכלכלה כזאת, וכלכלה אחרת, ובית המקדש, זה לא באמת חסר. זה לא באמת חסר. בסך הכל, מה רע המצב? יש ארון, ויש פולקלור, ויש ערכים קורבנות, כי הבמות הרי הותרו, כל אחד בבית יש לו איזה מזבח קטן. יש טטל קטן בבית, מניין, כן? שאלו אותי השבוע באיזה מקום, מה זה איסור במות? מה זה איסור במות? הרי איסור במות מלווה אותנו לכל אורך התנ״ך. איסור הבמות. גם המלאכים הצדיקים ביותר, כגון עשה ויהושפט, לא הצליחו לבאר את הבמות. מה זה במות? למה? לקדוש ברוך הוא. אז אמרתי שאיסור במות זה, יש איזה מנהג כזה בערים, לפעמים שעושים ערבית בלובי של הבניין. וזה כאילו אין כוח ללכת לבית הכנסת. הוא מתפלל כאן למטה. שמות שלפעמים יש בית כנסת מעבר לכביש. כאילו, לא, זה נוח. לקחת את הכבשה עד ירושלים, לשחוט אותה, וזה נבוא, בוא נעשה את זה כאן, ליד הבית, איזה מזבח קטן, צ'יק צ'יק צ'יק. זה צורך, אנשים רוצים להתפלל, אנשים רוצים להקריב קורבן, אבל לעלות עד ירושלים אין כוח. טוב, בתקופה הזאת אצל דוד זה היה מותר, זה לא היה אסור, כי אין משכן. אז מה בדיוק חסר לנו? הכל בסדר. הכל מצוין, הכל מעולה. מה?
אין משכן.
משכן חרב. נכון, מי התחילה? בא, אנחנו פה, ירמי, אני אומר, אנחנו כאן עוד לפני בית ראשון. ירמי.
דוד המלך, כמו שהוא בנה, שמיס ושלמה בנה.
כדור הארץ, לירמי. בסדר? אז זה בעצם הרקע הכללי של הפרק. עכשיו יש מקום כמובן לשאול, אז למה זה מגיע? זה... התשובה לזה היא כזאת, כשבמות בהתחלה היו מותרות, מרגע שיש משכן זה בעצם איזשהו מרכז לאומי, לצורך העניין, מרכז שמרכז את כל עבודת הקודש, אז מבקשים ממך להתבטל אל הכלל. חרב המשכן, כל אחד חוזר למדרגה הפרטית. בית מקדש זה כבר... גם המשכן היה בו איזה ממד של זמניות, ידעו את זה. בית המקדש זה בעצם כבר מדרגה שאומרת אתה לא יכול להיסוג. אנחנו עכשיו לא נמלא את החיסרון של בית המקדש בזה שכל אחד יחזור חזרה למדרגה הפרטית, אלא אדרבה רוצים להדגיש את החיסרון, רוצים להדגיש את הבור כדי שנחזור חזרה לאותה מדרגה. מה? איפה זה נקבע? נראה לי שדורשים את זה על הפסוק, כי לא באתם הדעת אל המנוחה ולנחלה. כן, מנוחה זו שילה, נחלה זו שילה, מנוחה זו בית המקדש, ושם הגמרא עושה את החשבון הזה. עכשיו, טוב, אז הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את ישראל. יש הרבה דרכים. או, לא רק להעניש, אלא לעורר אותם לנקודה הפנימית הזו של בניית בית המקדש. יש הרבה מאוד דרכים. הדרך שנבחרת זה שהקדוש ברוך הוא מסית את דוד, ואף אחד לא מבין למה, גם לא יואב, לא מבינים מאיפה באה היציאה הזאת, מסית את דוד למנות אותם. מה הבעיה במניעה? כשסופרים את... לא...
מניעה שלא לצורך, יש
מה הבעיה? כן, אבל אני שואל למה? מה הבעיה לספור את ישראל? כן, ירמי.
אני חושב שאם אנחנו לא נמנע את בניין בית המקדש היום, אנחנו נמצאים בשיא הבעיה. אנחנו מתערבים במעשה ידיו.
טוב, ירמי.
אני רץ מהר מדי.
אתה רץ מהר מדי, אני אומר, אני חושב ש... תקח נשימה ותהיה איתנו, ואז אני חושב שבסוף
השיעור
יהיה לך יותר
קל. יש לי בעיה, אוקיי, סליחה.
אז אני שואל, ידידיה, מה הבעיה בלמנות?
בלמנות יש איסור מניעה, שלא לצורך סתם.
אני שואל, למה יש איסור כזה?
למה יש איסור?
מה הבעיה? אני יודע כמה יש לי. כמו לוחמים, כמה.
לעניין של חוסר אמונה, איזשהו.
אני אולי הופך את מקולקטיביות פרטיים.
זה מקולקטיב לפרט, שירות אחת. מה עוד?
אולי ניסיון לקמת את מי זה עם ישראל במספרים, זה מצמצם אותם.
כן. כלומר, כאילו, אני מרגיש שבפרק הזה יש כאן איזה מין, בדרך שבה אומה רוצה ללך, מוליכים אותה. מה אתם רוצים להיות? נורמליים, נכון? כאילו, אחלה, יש פה... מה אתם רוצים? נורמליים, כאילו, צבא, ביטחון, כלכלה, אחלה, כאילו, מדינה נורמלית, ואת כל התפוחי האדמה הלוהטים לגלגל להלאה. אז בבקשה, בואו נראה לכם איך זה נראה. בואו נספור אתכם. בואו נמנה אתכם. כלומר, דוד בעצם לוקח את המציאות, דוד הוא הרי המלך, הוא מרגיש, תשימו לב גם, כתוב כאן, יש כאן פסוק שמופיע גם כן בספר שמואל פרר, בואו נראה מי יזכור איפה. פסוק י' ויחלב דוד אותו. מישהו זוכר איפה הדבר הזה מופיע עוד פעם? איפה מופיעים המילים האלה? ויחלב דוד אותו. חידון, נו, אין לכם גוגל בטלפון?
לא, אין לי גוגל.
ירמי, מה קרה לך? רבותיי, שימו לב. ויחלב דוד אותו, ראינו את זה אז, כאשר דוד רצה ללכת ולהרוג את... יפה מאוד. בפרק... הנה כאן. איפה זה מרח לי? פרק כף ד' ויקום דוד ויחות את כנף המעיל אשר שאול לשאול בלד ויהי אחרי כן ויחלב דוד אותו על אשר קראת את כנף את כנף אשר לשאול. המלבים כאן אומר מה זה ויחלב דוד אותו? שדוד העמד שלו לאם מה שהוא עושה זה מוסרי או לא זה הלב שלו. הוא עשה מעשה פה בפרק כ"ד בשמואל א', כך דוד אמר לי אבישי, הוא אמר לו, תראה, אני עכשיו אלך ויכרות לו את כנף המעיל, אם באמת הוא חייב מיטה, אני לא ארגיש כלום בלב, אבל אם הוא עדיין מלך ישראל, שהוא בחינת מלך, אני ארגיש את זה בלב שלי. הלב של דוד זה מצפן, משהו טהור לגמרי, איפה שאנחנו תמיד מתבלבלים בלב, דוד היה... אז גם כאן חוזר הביטוי הזה, כלומר, דוד עשה כאן איזה מעשה, ומיד אחר כך, לא מגיע כאן נביא ואומר לו, חטאת, למה ספרת? מיד דוד מרגיש שהוא עשה כאן משהו בום, בלב שלו הוא מרגיש שזה וואו, איך עשיתי דבר כזה? אז בעצם מה יש כאן? בעצם הקדוש ברוך הוא משתמש בדוד כדי לשקף לדוד את המקום שבו נמצאים העם. אדוננו דוד, נלחמת, ירית, פגעת, הצלחת, הכרעת, אבל העם מתחתיך בעצם רוצה לשבת איש תחת גפו ותחת עינתו, וזה פשוט לא מעניין אותם בית המקדש. הם רוצים לחיות חיים נורמליים, ולא בשביל זה הגענו לעינה. ולכן הקדוש ברוך הוא מסית את דוד לספור את ישראל, כלומר להביא את התובנה או את התפיסה הזאת הנורמלית עד הקצה. כי באמת כל אומה נורמלית, אחד הדברים הראשונים שהיא עושה, זה לספור כמה יש. בוא נספור, בוא נראה כמה, מה התל"ג, מה התקציב, כמה אנשים יש לנו, כמה פה, כמה שם, ורק בעם ישראל לא סופרים ולא מונים, בגלל שבעם ישראל המרכיב האלוקי הוא משמעותי מאוד, ולכן המספרים פה הם בכלל לא משחקים. זה לא, כי אתם, אומר משה רבנו, כי אתם המעט מכל העמים, ככה זה היה וככה זה תמיד יהיה. ועל בסיס המעט הזה אנחנו עובדים ופועלים, ועל בסיס המעט הזה אנחנו זוכים גם להרבה מאוד סייעתא דשמיא. אין לנו יכולת לעשות כלכלה תעשייתית שתייצר כאן בלי סוף, כי יש לנו אין סוף משאבי טבע או אין סוף פועלים להעביד. אין לנו את הדבר הזה, יש לנו רק את המוח, את הדעת, שזה כבר צריך סייעתא דשמיא. אנחנו מדברים בשבוע של פרס נובל, כן? וצריך איזה מין... רוח ששורה על האומה, או יותר מזה בענייני מלחמות וצבא. אנחנו לא דוקטורין הסובייטית שאומרת, נזרוק אוגדות, נזרוק, עוד אוגדה ועוד אוגדה, ימותו מיליון חיילים, בסוף ננצח, כי יש לנו יותר אנשים מהם. אין לנו את הפריבילגיה הזאת. אין לנו גם פריבילגיה להפסיד מלחמה אחת. אנחנו יכולים להילחם רק עם מעט כוחות, אבל עם הרבה מאוד תעוזה, וחוכמה, ותבונה וכו', ולדברים מן הסוג הזה צריך סייעתא דשמיא. כלומר, הנוכחות האלוקית בחיי היום של עם ישראל, זה לא איזה המלצה, זה לא איזה וורד, זה משהו קונקרטי לגמרי. בלי הנוכחות האלוקית אנחנו לא יכולים לשרוד כאן, כי אנחנו המעט מכל העמים. אתם רוצים להיות נורמליים, אתם רוצים מזרח תיכון חדש, אתם רוצים לנגב חומוס בדמשק, אתם רוצים להביא, לא צריך את כל הסיפור הזה של המקום הזה, התפוח אדמה הלוהט הזה, הר הבית שם, נעשה איזה בינאום, מוגרמי, כן, כל המקום הזה, המסובך הזה, חבל שבכלל כבשנו את זה, אי אפשר היה לעשות שם איזה גן לאומי, עם 5 שקל בכניסה וזהו, אתר תיירותי. מה צריך את כל התפוח אדמה הלוהט? תן לנו לחיות. עכשיו, אתם מבינים, זה, הרי הקו הירוק, אני לא מדבר כאן עכשיו פוליטיקה הזו, אני מדבר עכשיו, הקו הירוק הוא לא קו ירוק על המפה, הוא קו ירוק בנפש, בעצם. בעצם הוא קו ירוק בנפש. ככל שאתה צועד ממערב למזרח, ככה גם מבחינת הטופוגרפיה, הטופוגרפיה עצמה, וגם מבחינת האנשים, וגם מבחינת הזיכרון ההיסטורי, אתה יותר ויותר נפגש בשורשי הקיום שלנו כאן, ובקונפליקט המהותי שיש ברגע שעם ישראל הגיע לכאן. כי באמת בשפלה, בפלטה, הכל כאילו, זה אזור יותר בינלאומי, אתה קרוב לים, יש גם נמלי תעופה, יש ככה משהו, סוחרים שעוברים, זה משהו ככה מסתדר, אבל אתה עולה למעלה, אל ההר, אל האבן הקשה, ושם זה כבר מתחיל להיות מורכב, ושם אתה מתחיל לקבל את הזיכרון ההיסטורי שלך, מנין באת, וכאן היה קרב כזה, וכאן היה קרב כזה, וכאן דוד עם גוליית, התנ"ך מתחיל לדבר אליך מהאבנים, אז זה נהיה פחות ופחות נורמלי, ויותר ויותר אמוני, כסוגיה אמונית, ואז זה מפחיד. זה מפחיד מאוד חלק מן האנשים שבאו לכאן כדי לחיות חיים נורמליים. ירמיה, עכשיו אני לא יכול שאלות, בסדר? רק בסוף השיעור שאלות, תודה. באו לכאן כדי לחיות חיים נורמליים, סך הכל באנו כאן ככה, זהו, לסגור. והאזור המזרחי הזה מפחיד אותם. אי אפשר להחזיר אותו, אי אפשר לעשות עם זה חומה ולהיפטר ממנו, אי אפשר כאילו... יכול להיות פה חיים נורמליים, מה בסך הכל ביקשנו? כן? לא, אי אפשר. לא בשביל זה באנו לעינה, וזה בחיים לא יהיה ככה. גם לא בגללנו וגם לא בגלל השכנים שהקדוש ברוך הוא שם לידינו, שעוזרים לנו כל הזמן, מזכירים לנו כל הזמן מי אנחנו. אנחנו נורא רוצים שהם איתנו בשלום והכל, רק הם, אין כל כך שיתוף פעולה מצידם, הם לא שוודים ולא שוויצרים. אז בעצם האופן שבו הקדוש ברוך הוא בוחר להסיט את דוד, זה בעצם הקצנה של המצב שבו נמצא העם. אתם רוצים נורמליים? בבקשה. זה נורמלי. זה נורמלי. נספור אתכם, נמנה אתכם. ודוד מיד מרגיש, וואו. כלומר, בעצם דוד מרגיש, עוד שנייה, שנוצר כאן איזשהו פער גדול מאוד בינו. דוד ברור היה שם. דוד, אנחנו יודעים גם מדברי הימים, שהוא הכין את הכל. תוכניות, כסף, זהב, נחושת, הוא הכין את הכל. אבל זה הוא הכין. העם לא היה שם. ובית המקדש, וזאת אמירה מאוד מאוד חשובה, בית המקדש הוא לא יכול להיבנות אם לא כל העם נמצא שם. זה לא פרויקט של אדם אחד וגם לא של שבט אחד, זה פרויקט לאומי. זה פרויקט לאומי, זה פרויקט שכל העם נמצא שם, וככה גם שלמה יבנה את בית המקדש, אנחנו נראה את זה בפרקים הבאים בספר מלכים. ממש פרויקט לאומי, כולם צריכים להיות שם, הנוכחים שם, רוצים שם, מצויים שם. וכאן נוצר איזשהו פער, העם הלך למקום שהעם הולך אליו, ברגע שיש שקט ביטחוני, שקט כלכלי, טוב, זהו, בסדר, מסתדרים דרך אגב, קצת מזכיר את היום. תכלס, יד על הלב. כמה מאיתנו, כמה חסר לנו בית המקדש, כמה אנחנו מתגעגעים אליו. אנחנו מגיעים לכותל לעשות את השיפוצים, אנחנו מבסוטים, איזה יופי, הכותל וזה, מלא, פול אנשים, כן, פול דתיים, יש משפט כזה, פול. כל עוד נמשיך לדבר בפול דתיים, אז בית המקדש הוא רחוק מאיתנו, כן.
לא, יש פסוק, אני חושב שאני אסתיר את זה, אני חושב שאתה לא מצאתי אותו, אבל שהוא בדיוק
אנטיטזה לכל התיאוריות שיצאת בו. כתוב, מייסטרן, רגעים שכחול של שפת הים, אוכלים,
נראה
את התנ"ך דווקא אוהב את הגישה הזאת, שבהם ככל העמים לא מחפשים דרמות, לא... בוא נמצא את הפסוק שלך קודם כל. לא, אני יודע, אני רואה אותו כבר. הוא מול העיניים שלי. לא, זה פסוק דומה. בפרק ח' פסוק סמיכי. ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך, וילכו לעוליהם, שמחים וטובי לב. לא הפסוק הזה. כן. אז מה אתה אומר? שזה מה?
אני יכול לענות אם אתה רוצה.
לא, ירמי, ירמי, אני אענה.
אוקיי.
תודה.
סליחה.
זה לא הפסוק היחיד, כן, יש לו הרבה מאוד פסוקים. וזה אחר כך הוא להשאיר על שפת הים, ונכון.
לא, אבל אנחנו אוכלים פשוטים, לא רצים, נלחמים ובחמים.
כן, אז זה, כן, זה...
מאוד הדוניזם.
כן, לא, לא, זה לא הדוניזם, זה תיאור, אני חושב, תיאור מאוד מאוד מקומי, של הרגע הזה... כן, הרגע הזה של בניית בית המקדש, איזה מין רגע של שלמות, יש כאן איזה תיאור בעצם, כמעט הייתי אומר תיאור עתידני. הפסוק שאומר... כן, הפסוק שאתה מצטט, הוא בעצם מתאר את התקופה, מה שחזל אומרים, קיימא סיערא בישלמותא, איזה מין תקופה עתידנית שבו לרגע אחד, לרגע אחד מגענו בשלמות. לרגע אחד, שלמה, שלמות, בית המקדש, אוכלים, שותים, זמרים. הייתה איזו תקופה כזאת בהיסטוריה, שנגענו בה, אנחנו כאילו יודעים איך זה נראה, אבל מיד אחר כך אנחנו צועדים חזרה לתוך כל, לתוך כל ההתמודדויות. נכון, לעתיד לבוא דבר כזה יהיה, אנחנו גם מאמינים שכשעם ישראל... כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אז עוד פעם, זה יהיה בלי מלחמות, זה יהיה...
מה זה התיאור הזה, אוכלים, שותים, שמחים? כמה אוכלים, שותים,
לא מתפללים, אוכלים, כבוד? להפך, זה חלק מהתיאור של גדלות התקופה. שהאכילה והשתייה היא חלק מ... זה לא הגלותיות ש... טוב, אתה רוצה לאכול, אז תאכל, אבל תבוא לבית המקדש להתפלל. אלא יש כאן איזה מין כמו שבת, כן? יום שכולו שבת, עונג שבת, אכילה, שתייה, הכל, בתוך כל ה... הכל בפנים. ולכן גם התיאור הגדול של העולות שמעלה שלמה, 1,000 עולות, 2,000 עולות, 1,000 יעלה שלמה, כאילו המון 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 חומר, כי יש המון המון רוח ונשמה. אבל זה היה ממש כוכב שטס לנו בשמיים ודי מהר נעלם. כל פנים אני חוזר חזר על הפרק שלנו. מנחם אומר, בית המקדש עצמו בבסיסו מבנה פיזי, ועל מנת להקים אותו נדרשת רמה רוחנית גבוהה בעם, נראה על פניו שהבעיות שהיו... ועל כך שעצם העם שכח את ארון הברית, נשאלת שאלה לרמה הרוחנית של העם, אולי לא אפשרה את קיומו, יכול להיות, כן, שאלה טובה. זה מה שאנחנו בעצם אומרים כרגע, שהסיבה שדוד מסית, הקדוש ברוך הוא מסית את דוד, למנות את העם, זה בעצם הקצנה, שבאה לשקף לדוד בעצמו, איפה נמצא העם? העם לא איתך. את העם זה כבר לא מעניין. העם, מה שכן מעניין אותו, ואנחנו רואים שגם שיתפו פעולה עם יואב, זה באמת כל כמה אנחנו, ואיזה כוח יש לנו, ומה העוצמה, ומה התלג, והביטחון הכלכלי הקיומי הבסיסי שלהם. ובמובן הזה, באמת מי שצריך להיאנס זה העם ולא דוד. אולי דוד לוקח אחריות, כי הוא לא פעולה... מה?
העם נענש.
העם נענש, כן. דוד קצת קשה לו. יש כאן פסוק, כן, ואלה העם מעשו, ואלה הצון מעשו. יש שני פסוקים בתנ"ך שאני חושב שצריך לקרוא אותם כן? ואלה הצון מעשו, וגם ממגג, ומה כל הצון אשר אנוכי שומע. זה נראה לי בכוונה. כתוב כאן מה בצרה ולא מה בפתח. יש כאן איזה... אבל...
נחמוד לצון.
כן, נחמוד לצון, בדיוק. נשאלה כאן שאלה על ידי מי שכבר נרדם לנו פה. בואו, תעיר אותו. שאלה שלך, הגענו להתייחס אליה. העם נענש והקדוש ברוך הוא נותן לדוד לבחור. בחר לך, מה אתה רוצה? איזו בחירה נוראה, איך אפשר לשקלל את זה? ואתה שאלת, מה, הכל מעט השם. ובכל אופן יש הבדל אחד, בין רעב, בין נוסחה לפני צריך, ובין דבר. מהו ההבדל? נכון, הכל מעט השם. אבל משני הדברים הראשונים אפשר איכשהו להתגונן. הולך להגיע רעב, 7 שנים רעב בארצך, טוב. אנחנו מכירים, פשוט השבוע, יוסף, 7 שנים רעב, 7 שנים צבא, נתארגן, נוציא קול קורא, נעשה קיצור, יצא, איכשהו נתארגן, פעם אחת. נוסחה לפני אויביך, גם כן, אולי נתבצר, אולי נברח, אולי נעשה כאן איזה משהו. הדבר היחיד שאתה לא יכול לברוח ממנו, זה דבר. מהבת ראשון זה נראה שדוד בחר באפשרות הקלה. כאילו, זה 7 שנים, זה 3 חודשים, זה 3 ימים. נו, מי לא הולך ל3 ימים? אבל 3 ימים דבר, זה, אנחנו יודעים ש... נגיד, במגפה השחורה, כן, שלי... כן, שבשליש מאירופה במגפה השחורה הלכה. יותר מכל המלחמות וכל הזה, זה משהו שהוא... אז זה לא, דוד לא בוחר את זה לפי הכמות של הימים, אלא דוד בעצם מתקן כאן. מתקן, הוא כאילו מפיל חזרה את... מפיל את כל העם חזרה, כל הביטחון העצמי הזה, הנפוח הזה, כל ה... אנחנו, יש לנו ביטחון, אנחנו אימפריה, אנחנו שולטים פה, מפה עד פה. דוד מבין, בעצם יש כאן ניסיון. זה לא בחירה באמת, אלא זה ניסיון. האם דוד בעצם הבין את הרמז, לאן הוא צריך לקחת את זה? לכן גד נותן לו, הנביא גד נותן לו 3 אפשרויות, לראות במה הוא יבחר, בבחירה של דוד בעצם מתברר, האם באמת הוא הבין את העניין. כי אם דוד היה בוחר בשתי האפשרויות הראשונות, אז זה עדיין באותו כיוון. זה עדיין בכיוון שאנחנו חזקים, אנחנו נתמודד, אנחנו נצליח, אנחנו נעשה ככה וככה. ודוד אומר את הפסוק שהוא בעצם הנושא של הפרק, ואומר דוד אל גד, צר לי מאוד, ניפלנה ביד אדוני כי רבים רחמיו וביד אדם עלי פולה. נופלים חזרה אל השם יתברך. האומה החזקה הזאת, בסוף ימי דוד, אחרי כל הניצחונות, דוד מפיל את כולם אל הקדוש ברוך הוא. באיזה מין פסיביות מוחלטת, הדבר היחיד שאתה לא יכול להתגונן בפניו, זהו דבר, אני בידיים של הקדוש ברוך הוא. ו... טוב, באמת זה גם, בגלל הסיבה הזאת, אז המכה גם הגיעה בצורה הרבה יותר מוקטנת, במקום שלושה ימים זה מגיע רק יום אחד, והמלאך בעצם באמצע עוצר את, 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 את המגיפה הזאת. וזה בדיוק הרגע, זהו בדיוק הרגע שבו המקום נחשף. כלומר, אחרי כל הסיבוב הגדול הזה של ספר שמואל, אחרי העמדת המלוכה, ואחרי העמדת המלכות בישראל, גם בנימין וגם מיהודה, כשהעם חוזר אל השם, כשמבינים שבלי ליפול אל השם, בלי שיש מקום כזה, שאפשר ליפול אל השם ולחזור אליו, הכל חסר. הכל הקירי תרנגולת, הכל יכול להתפרק תוך שנייה, אם אין נוכחות אלוקית קבועה ומתמדת בתוך עם ישראל, זהו הרגע מבור תחתיות שמתגלה בו שכינה, מתגלה בו המקום, ותשימו לב איזה מקום מתגלה, וזה חשוב מאוד מאוד. אנחנו מתחילים כאן את חוליית המעבר מספר שמואל לספר מלכים, וחוליית המעבר באה לידי ביטוי קודם כל בכלי של בית המקדש, בדיוק, שיתפוס את המקום המרכזי בספר מלכים. אם ספר שמואל היה ארון, משמואל אנחנו נעבור למלכים, למזבח. המקום שמתגלה כאן זה מקום המזבח. מה ההבדל בין ארון לבין מזבח? יש המון הבדלים. אבל אולי ההבדל הבסיסי ביותר שהארון הוא בעצם, הארון הוא הביטוי של השרת שכינה מלמעלה למטה. הארון הוא בעצם לא באמת מכאן. הוא נושא את נושאיו, ורק תעיז לחשוב שאתה נושא אותו, תחטוף במקום. אתה לא נושא אותו, אלא הוא נושא אותך. בתוך הארון נמצאים הלוחות שהם מכתב אלוקים. הארון, שוחחים עליו הקרובים, זה רומז בכלל לקרובים של עץ הדעת, כן, משהו בכלל לא מכאן. משהו מ... 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 מ...
מ... מ...
מ... מ... מ... מ... מ... מ...
אהרון
אדם
נכנס
מלא... כן, הוא אהרון, הוא מעשה ידיו של משה רבנו. אהרון בעצם מבטא את המתקפה האלוקית. בעצם אהרון זה מתן, זה מעמד הר סיני. זה בעצם הראש, מה זה מעמד הר סיני? ישראל בתחתית ההר, הקדוש ברוך הוא, זהו. כופר אותם מרקי גיגית, יש נוכחות אלוקית, תרצו, לא תרצו, לא שאלו אתכם. כפה עליהם מרקי גיגית, וזה אהרון עם הלוחות בתוכו. אהרון ברית השם, גם הביטוי, ברית השם, יש כאן ברית. והברית היא חד צדדית, היא נחרטה מלמעלה, הקדוש ברוך הוא חתם אותנו. לא נרצה? פותה קבורתכם. המזבח הוא כבר ביטוי למשהו משולב. יורדת אש מלמעלה, אבל מצווה להביא מן האביות. זה בעצם ביטוי לאיזה אש שעולה מלמטה, ופוגשת אש שיורדת מלמעלה, וביחד נוצרת השראת שכינה. כן, זה המזבח. זה המזבח. בעצם, זה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו וכופה אותנו ו... וההתגלות האלוקית מחפשת מקום לרדת אליי, אנחנו יודעים. מה שהתחדש כאן זה את הרצון הזה מלמטה. הרצון להיות מזבח. הרצון להקריב אש ושיתעלה למעלה ושהאש הזאת תענה. ומכאן ואילך, ספר מלכים יהיה כולו בסימן מזבח. שלמה המלך, אנחנו נהיה מדווחים על המזבח וגבעון ועל המזבח בעולות. אחר כך ירובעם יקים מזבח ויבוא איש האלוהים ויקלל אותו על המזבח, והמזבח שם יתבקע. ואחר כך יש לנו את אליהו בהר הכרמל על המזבח. יש לנו הרבה מאוד מזבחות לכל אורך, יש נבואות שנאמרות על המזבח. המזבח הוא הדומיננטי והמרכזי, ודרך אגב לא רק במלכים אלא גם בעזרא ונחמיה, הם קודם כל מגיעים ודבר ראשון בונים מזבח. המזבח זה בעצם הביטוי, ולכן הרמב"ם אומר שהמזבח מקומו מכוון ביותר, אם לוקחים את בית המקדש, בעצם מהכניסה ועד קודש הקודשים, המזבח הוא באמצע. הוא הנקודה האמצעית. זה נכון שאבן השתייה, ממנה הושתת העולם, היא שם קודש הקודשים, אבל מבחינת המבנה כולו, המזבח הוא בדיוק, הוא נמצא באמצע של הכל. זה הנקודה שמחברת בין למטה לבין למעלה, בין הרצון להביא מן העדות לבין מה שיורד, לבין מה שיורד מלמעלה, וזה בעצם הנקודה האמצעית שמתגלה כאן. זוהי נקודת האמצע, ובעצם בנקודה הזאת הסתיים לו ספר שמואל. אנחנו את הלימוד עדיין לא מסיים, כי יש לנו לפחות עוד שני שיעורי סיכום לספר שמואל, גם קצת לסכם פה את הפסוקים האחרים שעוד לא הספקנו להתעכב עליהם, וגם לנסות לסכם בעצם למה ספר שמואל מסתיים פה. זה סיום מאוד מאוד טבעי לספר שמואל, היה הרבה יותר הגיוני לסיים אותו אחרי מות דוד ועם ממלכת שלמה. למה הספר מסתיים פה? אנחנו ננסה בעצם דרך השאלה הזאת לתת איזושהי סקירה כללית מקיפה של סיכום כל הספר, ומשם בעזרת השם להמשיך לספר מלכים. בשבוע הבא, ביום שלישי בשעה הזאת, יתקיים שיעור בתנ"ך לחנוכה, ואת שיעורי הסיכום בספר שמואל אנחנו נמשיך בעזרת השם מיד אחרי חנוכה. חזקו ואימצו.